וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. חוקת התורה, ראשי במקום, הרגיש את השאלה הזאת. מה קרה דווקא לפרה אדומה, שהתורה קוראת לה חוקת התורה? ואם כבר חוקה, אז תגיד חוקת הפרה, שתי שאלות. למה דווקא? כי רק פרה זה חוקה. תפילין זה לא חוקה, שבת זה לא חוקה, פסח זה לא חוקה, חמץ לא חוקה, הרבה מצוות יש לנו שהם חוקים. יש משפטים, זה דינים בין אדם לחברו. יש מצוות, אלה שכליות, כמו כבד את אביך ואת אמך, מפני שיבה תקום, יש לזה הבנה. שאר המצוות הם חוקות וגזרות. אז למה דווקא פרה אדומה? זאת ועוד, אם ככה יאמר חוקת הפרה. אז רש"י אמר שאומות העולם מונים את ישראל, הכוונה מרגיזים אותם. מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך אמר חוקה חקקתי, גזריי מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריך. אבל יש בירושלמי דבר מעניין מאוד. פסוק הקודם, ידוע תמיד יש קשר בין הפרשה הקודמת לפרשה הזאת. פסוק הקודם אומר בסוף פרשת קורח, ולא תישאו עליו חטא בהרים מלחמת חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מיד מה כתוב אחר כך? זאת חוקת התורה. אל תשכחו מה הדאגות שלכם, אין בעיה, אין שום דבר, המשוטים, המסת לא יצא לדרך, הכל בסדר, לא לדאוג. יש אנשים קצת מוטרדים, משה תעשה משהו. כן, אז אומר מה הקשר? ולא תמותו, זאת חוקת התורה. הגמרא אומרת, רבי אלעזר, הוא היה כהן, והיה יום אחד הביאו לו תרומה. תרומה צריך לאכול אותה בטהרה, אז הוא כמובן היה זהיר, אוכל בטהרה, היה יושב ואוכל התרומה, והנה לא עליכם מי הגיע שמה, מלאך המוות בכבודו ועצמו, באמצע שהוא אוכל. אומר לו רבי אלעזר, מה אתה רוצה? מה לא בא לקחת את נשמתו? ומה בא לקחת נשמתו? איך אתה רוצה? האם אתה, זה לב תרומה כהכינה? אתה לא רואה לך שכל? צריך לצעוק עליו. הוא הגיע הזמן שלו. הוא רשום אצלו בפנקס, מתי צריך לקחת אותו? הוא צועק עליו, על השטן, גרש אותו. מה אין לך שכל? אתה לא רואה? אתה... זה נבד, לא מבין. פעם ראשונה מישהו צועק עליו. מאז משה רבנו אף אחד לא התנפל עליו. אומר, מה אתה רוצה? אומר, אני אוכל תרומה, עכשיו אני אקח את הנשמה, הוא ימת, הוא יתמת את התרומה. למה תרומה כהכינה? מה אתה רוצה לתמות את התרומה? לך מפה. השטן התבלבל. עלה למעלה, שאל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם רבי אלעזר, לא זה, לא... לא תימא אף פעם את התרומה שלו, הרי זה זהירות גדולה צריך, שלא יגע בו שרץ, לא יגע בו נידה, לא יגע בו זב, זבה, מצורע, תממת, אין לו חסר מה, שם רחם, תרומה זה דבר חמור. אז אם הוא נזהר, הוא צודק, אז מה אתה רוצה ממנו? אל תיקח אותו עכשיו. טוב, המראה אומרת, אז הוא חיכה, גמר את התרומה, בא לקחת אותו, אין רשות. אמרו לו, חליף שאתה עבר זמנו, נותן קורבנו, וניצל רבי אלעזר. אומר, עכשיו הבנת את הקשר? ואת קודשי בני ישראל, זה תרומה, לא תחללו, אתה תיזהר לא לחלל את זה, כלומר לא לגרום לזה טומאה, ולא תמותו, מלאה לא יהיה מיטה. ואז וידבר השם אל משה ואהרון למור, זאת חוקת התורה, זה התורה היא מגנה עליו, כמו מי? כמו רבי יהושע בן לוי, כאשר נשבע, אני לא יוצא מגן עדן, החוץ על הקדוש ברוך הוא. אמר, אם איזה פעם נשבע והתיר את שבועתו, תעשו לו את הרב, תוציאו אותו. הרי אף פעם לא נשבע ולא התיר שבועתו, חיפשו, לא היה. לא היה תקדים לכך. אז השאירו אותו עד עכשיו, רבי יהושע בן לוי שם, נמצא בגן עדן. אז זה אומר, כן, גם כאן, זאת חוקת התורה. אז למה זה תורה? אלא ישראל דבקים בתורה. וכל מעשיהם של ישראל זה לפי התורה. העסקים שלנו זה לפי התורה. אדם שוקל משקל, קונה, מוכר, סוחר, לא מענה, לא במקח וממכר, לא בדברים, נזהר לא לשקר, כל רגע ורגע מקיים תרי"ג מצוות התורה. אז נמצא שהיהודי הוא נמצא עם התורה בכל דבר, גם פרה אדומה, גם בכל הדברים, זאת חוקת התורה. אז למה שאלנו, אז למה דווקא בפרה אמר את כל זה, למה דווקא בפרה? אלא יש על זה רבי השל, עליו השלום, היה חריף מאוד. רבי השל קראו לו, הוא היה מאוד, היה לו קושיות יפות, והרבה פעמים תירוצים ברעיונות יוצאים מגדר הרגיל. הוא אומר ככה, אומר, הגמרא אומרת שבאיפה נצטבו על פרה אדומה, לא כאן, בכלל לא כאן, לא במדבר זה היה. גם פה לא כתוב במדבר. מדבר השם משה ואהרון למור, זאת חוקת התורה. משה רבנו סידר פה את הפרשה, אבל לא שזה היה פה. איפה זה היה? גמרא מפורשת אומרת, שבת ודינים ופרה אדומה במרה יפקוד. במרה זה לפני הר סיני. איך שיצאו ממצרים, מה כתוב אחרי יציאת ים סוף? מה כתוב? ויבוא מרתה, ושם שתים עשרה עינות מים, ושבעים תמרים, ויחנו שם. אז ויבוא מרתה, שם, שם לא. חוק ומשפט, ושם ציווהו. אז, איך? ושם ניסהו, שר כוח, אתם ערים, טוב מאוד. אז אומר, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז אם כן, מה זה חוק ומה זה משפט? חוק זה חוקה פרה אדומה. משפט, הגמרא ככה אומרת, זה דינים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז אם כן, כבר ושמה זה היה. אז למה חוקת התורה היה בפרה אדומה, בפרה אדומה היה שמה במרה? זו השאלה, כך אומר רבי השל עליו השלום. אומר, הרי זאת חוקת התורה, אז אומר, זה חוקה, ומה השאלה? הרי מה זה פרה אדומה? על מה זה בא לזה? על מת, לא עליכם. מי שמת, אז הוא מתמה. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים וכל כלי פתוח. אשר אין צמיד פטין עליו וכו' וכו' ולקחו לטמא. איזה תומה זה מדבר? כל הזמן מדבר תומת מת. אומר ריבון העולמים ואדוני האדונים, כשיצאו ממצרים אף אחד מהם עוד לא מת. הגיעו להר סיני, פסקה זו המתן, שנאמר חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. חירות משעבוד מלכויות, חירות ממלאך המוות, חירות מכל מיני צרות, מיצר הרע. אז התבטל מהם המוות. אחר כך שחטאו בעגל, אז זה חזר עוד פעם, אבל עדיין לא היה העגל. על מה פרה אדומה? אומר אסף תבין, זאת חוקת התורה. זה חוקה. חוקה חקקתי, גזרה גזרה. עכשיו מובן למה אמר חוקה וחוקת התורה. דומה לזה, יש שאלה, רבי נעזר עליו השלום שואל את אביו רבי שמעון בר יוחאי. אומר לאביו, אבא, אם אתה אומר שאדם הראשון בהתחלה לא חטא ולא היה צריך למות, ואתה אומר שהתורה הייתה כבר קדומה 2,000 שנה לפני שנברא העולם, והייתה שעשועים של הקדוש ברוך הוא שנאמר ויעץ לו המון ויש שעשועים יום יום, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, יום יום זה יומיים, זה 2,000 שנה, והייתה מונחת לפניו, היה משתעשע בה, כתוב שמה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אלוהי, אז אם כן נגזר כבר על אדם למות, אדם כי ימות באוהל, אז מה השם אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ואתה בא ומתחילים לגלגל עליו את כל העניינים? ענה לו רבי שמעון, אמר לו אין הכוונה על אדם הראשון, אדם כי ימות באוהל, זה לא מיטה כזאת, בכלל לא נגזר, לא עניינים כאלה בכלל, אלא זה מדבר על מדרגות אחרות, נעלמות, אנחנו לא מבינים אותן. מיטה פירושו ירידה מהמדרגה שהוא נמצא בה. זה לא מוות כזה. וזה התורה שהיה לומד אדם הראשון לפני שחטא. זה אחד. שתיים, ענה לו שהתורה לא הייתה מסודרת לפי המילים שהיא מסודרת עכשיו. מספר האותיות שלה כולם בשלמותם כמו שהם. וכן, מספר הפרשיות שיש בה, מספר הפסוקים, מספר התיבות, כמה אלפים יש, כמה בטים, כמה גימלים, כמה דלתים, הכל היה מסודק. אבל בסדר אחר. בא האדם הראשון שחטא, נגזר שיהיה כך. וכן בא קורח, עשה את הפרשה כך. אחרת אפשר להפוך את האותיות בסדר אחר, וזה מה שלומדים בגן עדן. בגן עדן לוקחים את האותיות עצמם, מהפכים אותם, סדרים אותם, כמו להבדיל קוביות של לגו, איך אדם לוקח ועושה צורות שונות, צריך רק מוח יצירתי לשבת ולהרכיב. ככה הייתה התורה. ככה התורה גם עכשיו, וכך תהיה לעתיד לבוא. לא יחסר אפילו עוד אחת בתורה, אבל כל הדברים שלה, מקבלים פשט אחר, צורה אחרת. אז זה פירוש, זו, לכן אמר, זאת חוקת התורה. עוד, הגמרא במסכת בבא מציעה, מביאה מעשה עם רבה בר נחמני עליו השלום. הוא רבה סתם שיש לנו בגמרא, זה רבה בר נחמני. כי יש אחר, היה רבה בר ברחנה. זה הידוע של מסכת בבא בתרא, עם דלת, כל הסוגיות שם. אבל סתם רבה שמופיע בתלמוד בלי סוף, מאות רבות של פעמים, זה רבה בר נחמני. הוא אימץ את אביה כבן אצלו, וקרא לו על שם אביו נחמני, אבל לא יצא לו להגיד נחמני אבא שלו, כי אבא שלו גם נפטר צעיר. הם כולם היו מזרע אלי, גם רבה, גם אביה, גם רבה, שלושתם. והם היו שני תלמידים נאמנים ענקים, הם ראשי האמוראים, זה אביה ורבה. אז אביה היה גדל אצלו בבית מגיל אפס, כי אביה היה יתום, אמרה אומרת, שהרתה בו אמו מת אביו, שהולידה אותו אמו, בשעת הלידה מתה. קח אותו וגידל אותו אצלו, קרא לו על שם אבי נחמני. אז כינו אותו אביה, אשר וחי ירוחם יתום. הוא היה יתום גמור, וגאון גדול היה. אחר כך השיא אותו אישה וגדל ונהיה ראש עם ישראל ורבה חברו, היו שניים יושבים ולומדים. אז הם היו בבגדד של היום, זו פומבדיטה. תוכל היה פומבדיטה. שם הנרש, נהרדעה, פומבדיטה. וגם מחוזה. היה שם פומבדיטה, זה בלב העיר בגדד, שם היו שלומדים. וגם בגדד יש לנו בגמרא, בגדתאה, רבחנה בגדתאה, רבחנה של העיר בגדד. זה המדינה, קראו לה כך, אבל היהודים... היה להם רובעים ששם היו יושבים ולומדים תורה, שם היו ישיבות, הייתה הישיבה הכי גדולה, ישיבת פומבדיטה. שם הם היו לומדים. קיצור הדברים, רבה בר נחמני אומר את הגמרה, יום אחד הגיע זמנו למות. הגיע זמנו למות. אם הרב הבא מציעה דף פי וב. גמרה אומרת שם, היו לו 12,000 תלמידים. והוא היה ירחי קלה, הוא עשה ירחי קלה. חודש תשרי וחודש ניסן, אנשים היו עוזבים את כל העסקים שלהם, את השדות, את האדמות, את המסחר, את הכל, והיו באים אליו ללמוד תורה בית המדרש. ואיפה היה בית המדרש? בשדה. היה יושב איזה שדה מישור שהם ישרו שם איזה שטח, שמו שם איזה, פרסו למעלה איזה מחצלות, אני יודע מה, למטה מחצלת, למעלה איזה שק, כזה שקים, שתגן מהשמש, או אם יש גשמים, דברים כאלה, והיו שפים לומדים. עכשיו המלך היה שולח את הפקידי המס שלו, היו גובים מס חודשי מהסוחרים. הולכים רואים שפתאום יש חודשיים בשנה, הכל נעול, כל החנויות, כל המסחר שקט, יש רק חלב אולי, קוטג' לא היה, אבל חלב, שדחם, פיתות, המאפיות, היו עובדות בערב, וכל אחד הופיע בבית, וחלב גם לא צריך, כל אחד יש לו עיזה בבית וזה. הייתה נותנת חלב, לא נותנת חלב, אומר לה פסוק, ויקח חמאה שמי, לא לישון, ערב ראש חודש, ויקח חמאה בחלב ובן הבקר אשר עשה, אומר לה, והיא נותנת חלב. ככה היה. והנה, אז באו למלך, אומר, מה קרה? חודש אין כסף, גם שני חודשים היה ככה, קופה ריקה. אמרו לו, מה נעשה, היהודים, כל הכסף מפה בא אצל היהודים, והיהודים לא עובדים. מה לא עובדים? מה הם עושים? הלכו לטייל, לאן נסעו? נסעו לאנטרקטיקה? לאן? לאיפה הלכו? אומרים לו, לא, יש ירחי קלה. שהוא עד הירחי קלה, אמרו לו, יש חכם אחד, רבה, בר נחמני, הוא דרשן גדול, מלמד אותם תורה, הלכות, ביאורים, פירושים, הם נהנים שם, יושבים, לומדים תורה. אמר, זה, תביא אותו אליי. הוא מבטל את המדינה, הוא ימוטט לי את המדינה. חודשיים לא משלמים מס, מתוך 12 חודש, רק 10 חודשים. בואו, זה אחוזים די ניכרים. מה עושים? הלכו לטפו אחריו. הוא שמע רבה שרוצים אותו, ברח. גמרא אומרת, ברח, והגיע לאכסניה בפומבדיטה, וישב שם, ראה את השוטרים שמגיעים, שמחפשים אותו, הבלסים. מה הוא עשה? הוא אמר לבעל האכסניה לתת להם לשתות. שמו להם לשתות. אז היה זוגות, היה פוגע. היום לא צריך לחשוש לזוגות. גמרא מסכת פסחים אומרת שאין היום בעיה. מה זה זוגות? לא ישתה שתי כוסות. לא יאכל שתי עוגיות. לא יאכל שני אגוזים. אחרי זה הדרך. כל דבר זוגי, הם היו באים השדים, פוגעים בו. אבל אם הוא עושה פרד, אין בעיה. 1, 3, 5, 7, וכן זה הדרך, לא יעשה איזה. הוא נתן להם, רמז להם זוגות, אין זוגות, הם שתו, לא שמו לב, היה מסקי ככה, יין משובח, שתה, שתה את השני, תעקם לו הפנים לצד שני. לא הולכים. תעקם בי. עכשיו הם רטפו אחריו, אחרי זה גילו אותו, רטפו אחריו. הוא אמר להם, תנו לו עוד זוג. אז יתרפא. תנו לו עוד זוג, יתרפא. הוא ברח, הלך לאן הלך, הלך לאגמה, הגמרא אומרת, הלך לאגם, מחוץ להם, מחוץ השדות, עוד במדבר, שם יש אגמים, איפה שהמים נקבים, ישב שם, שם היה הרבה עצי דקל, שם כל התמרים, מדינה של תמרים זה שם בבל. אז הוא עלה שם בין התקלים, וישב ללמוד תורה. והנה, הגמרא אומרת, הגיע זמנו למות, והיה במטיפת הדרכיה, הייתה שם שאלה אם בהרת קודמת לשיער או שיער קודמת לבהרת. בדיניהם צרעת לא עליכם. שם היה ויכוח. קדוש ברוך הוא אומר כך, והוא שואל את חכמי ישראל שם בגן עדן, הם אומרים לו כך. היה ויכוח ביניהם, אמר להם, אתם יודעים מי יפסוק בינינו? רבה בר נחמני. אמרו לו, למה הוא? מה מצאת בו? תשמעו מה עונה הקדוש ברוך הוא. אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמי. למטה בעולם התחתון הזה, אתם יודעים מי נחשב גדול הדור? רבה בר נחמני. הוא המרביץ תורה מספר אחת בישראל, הוא הרב של כל עם ישראל, הוא מלמד אותם תורה, והוא פוסק להם הלכות. מה שהוא פוסק, אני מקבל. אז רבה בר נחמני היה שם, והנה, יושב שם בעץ, עלה קצת, טיפס על העץ כדי שלא יראו אותו, התכסה בענפים, והיה יושב לומד, והנה שומע בת קול, בת קול צועקת ואומרת, רבה, הקדוש ברוך הוא אומר כך, ופבליה של מעלה וכל הצדיקים אומרים כך, אבל מה זה כך, אם בהרת קודמת לשיער, אז מה הדין? הוא, בתוך כדי שהיה זה, שמע, בא שטן, רוצה לקחת נשמתו, אבל לא יכול לקחת, הוא לומד תורה, באמצע ללמוד תורה אי אפשר לקחת את הבן אדם. זאת חוקת התורה, ולא תמותו, זאת חוקת התורה. מה עשה השטן? תחיל לעשות רעש בזה, וצפירות וקולות, אז הוא חשב שהמשטרה ואנשי הצבא הגיעו מחפשים אותו. אז הוא מהר צעק, טהור! אני אומר טהור! ושתק, ויצא נשמתו בטהרה. אז מיד, לא, השטן לקח אותו, עכשיו הוא נשאר שם על העץ. אף אחד לא יודע ממנו, הוא לבדו. לא שמע, שלא עוזר, ולא אני יודע מה, ראש נשכר, אף אחד, אין לו כלום. היה ככה. 12 אלף תלמידים. ונפלה פתקה במטיפתה, הבעיה יושב מלמד, רבה היה יושב מלמד בישיבה השנייה. נפלה פתקה, רבה בר נחמני נתבקש לישיבה של מעלה. קם אביה, אמר, אסור ללמוד, עכשיו צריכים ביטול מלאכה, הלכת הלוויה של רבה בר נחמני. רבה גם אותו דבר, כולם יצאו, כל העם יצאו, עשרות אלפים. אמרו, לאן נלך? אומר, בואו נלך, כיוון האגם. הלכו, מורה אומרת, זה היה יום קיץ חם, צהריים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח לו ציפורים, אלפי ציפורים. והיו מרחפות מעל המקום, שהוא נמצא, עושות צל שם, וגם בינתיים גם אוויר, מזוג אוויר עשו שם. עשו אוויר כדי שחס ושלום לא יקרה איזה משהו עם הארון שלו. אז הגיע אביה, אמר לה, אתם רואים מרחוק ציפורים, בואו נלך לכיוון ההוא. הגיעו לכיוון של הציפורים, מצאו את רבב הנחמני שם, אמרו לקבור אותו כאן. מיד חפרו קבר והתחילו להספיד, עשו לו הספד גדול, והיו קוברים אותו. קוברו, נפלה פתקה מרקיעה, כל מי שהולך לביתו יהיה בנידוי. כלומר בשמיים רוצים שיספידו אותו כראוי, כי אם נפטר זקן מישראל תמיד חכם, חייבים להספיד אותו. כמו שראינו אל שאול ואת בית הדמים ועל אשר המית את הגבעונים. דוד המלך שאל באורים ותומים, מה קרה שככה גזרות? שיבו לו אל שאול שלא נספד כהלכה, שאול מלך ישראל, אפילו שדוד נסע עליו קינה נוראה, אתה קורא שם. הוא אומר שם, אל תגידו בגת, אל תשמעו בערי פלישתים, בערי פלישתים בן תעל אוזנה, שאול ויונתן, הנעבים ונחמדים, נעבים ונעימים, מגן שאול בלתי משוח בשמן, זה הספד נורא והיום נוסע עליו. בכל זאת, ישראל לא עשו הספד כמו שצריך, לכן קרה מה שקרה אחר כך. אז יצאה פתקה, ישבו שם שלושה ימים, שלושה לילות באותו מקום, ירדה פתקה מרקיעה, לכו לבתיכם לשלום. אז שלוש פעמים ירדה פתקה מהרקיע. רק כתבו הפוסקים, נפקה מינה, דבר שיש גילוי מלטה בשמיים, אז הנה ראינו גילוי מלטה שהיה שלוש פעמים, אחד אחרי השני, אחד על עצם זה שנפטר, שתיים על ההספד, שלוש הם יכולים לחזור לבתיהם לשלום. אז הוא אומר זהו, ולא תחללו ולא תמותו, זאת חוקת התורה. מי שלומד תורה לא יכול השטן בכלל להתקרב אליו, ובטח שלא להפריע לו, לא יוכל לעשות לו מאומה. עכשיו אומר גם חוקה, חוקה, שעטנז, זה לא חוקה, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. וכן על זה הדרך, כך מאחד הוא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא עלה עליך. זה לא משמו, לא חוקה, אלא מה? נכון, זה חוקה, אבל זה לא מובן, אבל זה חוקה. אבל פרה אדומה, לא רק שזה לא מובן, אלא יש בו הפוך. הוא אומר המדרש, מה הפוך? שאמר אחרי זה, וכל אשר יגע בחלל חרב או באמת וכו', אחרי זה מה אמר הפסוק? והייתה לכן חוקת עולם, ומזה מהנידה יחבש בגדיו, והנוגע במהנידה יתמעד הערב. כלומר, זה שהיה נוגע במים שבחטאת וזורק מהם על התמה. וזה שהיה מזה, הוא היה עושה את כל זה, הוא בעצמו היה נטמא אותו יום. הרי לוקחים אותו טהור. אחרי שנגע במים האלה, נעשה תמה. איך יכול להיות? המים האלה הם מתארים את התמאים ומתמאים את הטהור, לכן על פרה אדומה בלבד אמר חוקת התורה. זו הסיבה. זה הסוד של שלמה המלך, כמו לה אומרת, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, יצא בת קול ואמרה, טוב יושר דברי אמת. אמר שלמה, אני רוצה לדעת הסוד של פרה אדומה, הכל. למדתי, אבל פה לא ידעתי. חקרתי והגעתי לכאן, וכאן לא הבנתי אותה. יצא בת קול ואמרה לו, מה, למה הוא לא זכה? בגלל שהוא עבר על שלוש עבירות. ככה מדרש אומר. מדרש אומר בגלל שהוא עבר על לא ירבה לו, כי הוא היה חקרן. אז הוא אמר שזה בגלל החקירה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תורה לא חוקרים. זה גזרה. זה גזרה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אתה רשאי להרהר אחריה. אז הוא אומר לו, לכן ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. לדעת, אמר לו, זאת חוקת התורה. לא תוכל. בגלל שהוא אמר, אני הרבה לי נשים ולא יתו את לבבי. למה לא הרבה לו נשים ונתו לבבות? למה לא הרבה לו סוסים ונשים את עם מצרימה? אני הרבה סוסים ולא הרבה. ולמה כסף וזהב להרבה לו מאוד שלא תזבוח דעתו עלם? אני לא תזבוח דעתי עליי. בכל זאת נכשל, לכן נגזר עליו שלוש שנים היה כהלת. לא תשן לי פה. ערב ראש חודש היום, דחילק, אתם התחלתם לישון? אני גם ישן, וגמרנו, נסגור את הבסטה. איזה אתה? אז אכן אמר חוקה עקקתי, גזרתי, אתה נסע להרהר אחריה. גם מבין לה, יש לו בזה מהלך. מה זה להרהר אחריה? אומר להרהר, כמו שהיה עם רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בן אלישע, השבוע היה יום הריגתו. כ"ה לחודש סיוון, כך מרן בבית יוסף כותב. כ"ה הרגו הרומאים הארורים את רבן שלום גמליאל. וישמעאל בן אלישע, רבי חנינא סגן הכהנים. וישמעאל בן אלישע הכהן גדול, הוא קרא את המשנה במסכת שבת. אסור לקרוא לאור הנר, אמור לבדו. אמר למה? שמי אתה, אמר אני אקרא ולא אתה. קרא, ומרוב העמקות שלו בתורה, היטה את הנר. מוצאי שבת כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע. קראתי והיטתי ועברתי על דברי חכמים. כשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. כך אמר, כך כתב רבי ישמעאל בן אלישע. אומר הגאון מווילנה, אתה רואה? דברי כמה, מה הוא כתב שם? כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אסור לקרוא לאור הנר. מה זה אסור? כמה גדולים דברי חכמים? אין נימוקים, אל תחפש נימוקים בכל דבר. למה? מי שמחפש נימוקים, הוא נופל. אותו דבר כותב החסיד רבי יוסף יעבץ. ויוסף יעבץ, זה לא הגאון יעבץ הידוע. הגאון יעבץ הידוע, לפני 250 שנה בערך, הוא היה באירופה. אשכנזי היה. גאון גדול, בעל שוט שאלת יעבץ. אבל לפניו ב-250 שנה, היה חסיד רבי יוסף יעבץ, גדולי הרבנים בספרד. והוא היה פליט מהשואה שהייתה בספרד, שם הייתה שואה נוראה, מה שהם עשו, מחשמה וזכרם, שעשו לישראל, ספרד, פורטוגל, הרי הם הצטרפו גם צרפת ובריטניה, כולם היו נגד עם ישראל. אז הוא, החסיד רבי יוסף יעבץ, כותב שבעירו, בספרד, היו הרבה אנשים שהיו חכמים גדולים וחקרנים, כל דבר בתורה, היו חוקרים לדעת. מה הטעם של ההלכה זו, מה הטעם של מצווה זו, מה הפרטים שלה, מה נפקה מינה מזה, וכן זה הדרך. והיה מתווכח איתם הרב, אומר להם, למה אתם מאבדים את הזמן בחקירות, תלמדו עוד הלכות גמרות. אומרים, לא, אנחנו לא נעשה שום מצווה עד שלא נדע את הסיבה שלה. טוב, כי אנחנו מאמינים בשם מתברך ואנחנו חוקרים כל דבר. ואילו היו, אומר, רוב העם היו התמימים, פשוטים, שאותם הוא היה מלמד תורה, היו מאמינים אמונה תמימה. אומר, כשבאה אינקוויזיציה, או הכנסייה ארורה, שמה לגזור על ישראל גזרות, מי היו הראשונים להמיר את דתם? מוישה. מי היו הראשונים להמיר את דתם? אלה שחקרו, אלה שעמדו עם שכל. אמר להם, ראיתם שהשכל לא עמד לכם? ואלה התמימים והמאמינים זרקו עצמם לתוך האש ואמרו שמה ישראל. אומרים, מכאן תראה, אין לך רשות להרהר אחריה. אין, התורה הקדושה שלנו זה לא זה, זה זכה שם חיים, לא זכה שם המוות בר מינה. זו הסיבה גם, ידוע, יש קהילות שנוהגים במחר לצום, יום שישי. ככותב המגן אברהם, המגן אברהם מביא בהלכה, בהלכות תענית, שהיה מנהג בישראל משך מאות שנים, שהיו מתענים ביום שישי פרשת חוקת. למה? כמה פעמים מצאו גזרות את ישראל, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, ביום השישי הזה. שאלו בחלום ואמרו להם, זאת חוקת התורה, תרגם אונקלוס, דע גזרת אורייתא. כלומר, זו הגזירה בשביל ביטול תורה על זה שלא לומדים את התורה ולא מקיימים את התורה כמו שצריך, לכן התורה תובעת את עלבונה וקורא מסקורא. אז כתב מגן אברהם, לכן יזהרו להתענות וללמוד תורה ביום הזה. כותב שם 600 עגלות מלאות ספרי תורה. ש"ס ופוסקים העלו אותם באש, האירופים הארורים. ומה שלא גזרו על היהודים איזה גזרות נוראות והרגו בהם הרג רב נורא והיום. חכמי הדור, אותו דור, עמדו מבוהלים כולם, מה זה? על מה ולמה? ואמרו להם שהפרשה גרמה, אז לא בגלל שזה תאריך בחודש, אלא זה הפרשה, יש הרבה שצמו היום, יום חמישי, יום תענית מוקדם, ראש חודש, ערב ראש חודש גם יוצא, ערב ראש חודש מוקדם.
אחרי אמר להרהר אחריה. מה זה להרהר אחריה? אומר להסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו? לפני שאני עושה את המצווה, אפשר להגיד, למה אני צריך את המצווה הזאת? ומה הדינים שלה? ומה הטעם שלה? רגע, אני לא מוכן לעשות את המצווה הזאת שאני אדע מה הטעם שלה. אתה מתחיל לעשות איתי תנאים, ולמה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, ולמה ככה, כזה שטן מלפנינו. ומאחרינו, אחרי שקיים את המצווה, מתחיל להתגאות ביצר הרע, מתחיל להגיד לו, אשריך ואשרי חלקך, כך כותב עליו השלום, הרב רחות צדיקים עליו השלום. לא ידוע לנו המחבר שלו, הוא היה בתקופת הרמב״ם, כותב בשער הגאווה, אחר כך ישיתך יצריך, אחר שתעשה מצוות ותלמד תורה, לומר, לך תספר את השבח שלך, תגיד, אתם יודעים, למדתי מסכת כתובות, למדתי יבמות בעל פה, אני יודע מסכת שבת, אני יודע רמב״ם בטור, בשביל שיגיד לך, יצר הרע, מצווה להגיד, שילמדו ממך אחרים וכן יעשו, אומר, דע שזה השטן הצורר הגדול, רוצה להפיל אותך, ברשת הגאווה, כי היה כבן עונש. כל מי שמתחבד בתורה ומפרסם את עצמו, זה נורא והיום. למה? ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. אומר הגאון, תראה במסכת עירובין, משהו פלא פלאים. שם הגמרא במסכת עירובין, כל מי שרוצה לדעת גיאומטריה, הנדסה, חשבון, מדהים, משולשים, מרובעים, עיגולים, וכמה יש עיגול בתוך ריבוע, ריבוע בתוך עיגול, מה יותר, וכמה מטרד יש, הכל. שם מסכת עירובין, זאת אחת המסכתות הקשות. גם שם יש את החישובים של מהלך השמש, מהלך הירח, על השניות. על השניות, היה עד לפני 40 שנה, כל אלה המדענים, לפני שהיה להם GPS וכל זה, המכשירים החדשים, אז היו טוענים שכאילו הלוח היהודי, כולם הסכימו שהלוח העברי הוא הכי מדויק מכל הלוחות שיש. אבל הם טענו שהלוח העברי, חלילה וחס, יש בו טעות של 3 שניות. ככה היו טוענים. עד שגילו את ה-GPS ואת כל המכשירים האלקטרונים שיש להם, גילו שאצלם היה טעות של 3 שניות. ואילו החישוב של הלוח העברי מחזור 19 שנה, שהירח והשמש הולכים בדיוק על אלפית השנייה, בלי שום שינוי כהוא זה, אז הגמרא אומרת, מה שפסוק אומר, כי היא חוכמתכם ובינתכם בעיני העמים, על מה נאמר היא חוכמתכם ובינתכם? על החשבונות שם. עכשיו במסכת עירובין דף י"ט, יש גמרא מאוד מעניינת, הגמרא שם דנה לגבי חישוב של עירוב, הרי אסור לצאת מחוץ לתחום בשבת, וזה צריך להזהיר את הציבור, לפעמים יש אנשים שנכשלים בזה. מה הוא עושה? הוא מוציא את כל מה שיש לו בכיס, אפילו כיפה לא לוקח, לא חפצים, לא מטפחת, לא ממחטה, לא כלום. הוא אומר, הרי אסור לצאת בשבת מחוץ לעירוב, נכון? אני הולך לבד מחוץ לעירוב, אסור לו, עד קילומטר, פחות מקילומטר, 990 מטר, לא יותר, שזה מהלך מיל. אחרי זה יותר אסור לו לצאת. כמה מודדים מהבית האחרון של העיר, איך עושים? אז הגמרא שלנו מתארת, זה תיאור גיאומטרי מאוד מורכב. איך מרבעים את העיר, לוקחים את הבית האחרון בפינתי, אחר כך מושכים הבית האחרון שם, עושים קו אווירי, ומהקו האווירי הזה והלאה, יש לך קילומטר ללכת. וככה זה לארבעה צדדים, מרבעים ארבעה צדדים כך. הגמרא שם מתארת תיאורים. מתאים הגמרא מתארת שם, ומה עושים אם לפעמים יש שכונה שהיא בנויה בעיגול? יש לנו הרבה שכונות כאלה. גם ברמות יש את זה, בסנדריה ועוד. הבתים, הרחוב הולך עיגול, שאפילו קוראים לזה מעגלי. מעגלי יבנה, מעגלי הרים וכו'. זה הולך בעיגול. אז הגמרא אומרת, אין בעיה. עיגול, כל עיגול שיש ברחבות טפח, יש בעיגולו 3 טפחים. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת, יש כלל בהנדסה, שאם אתה תעשה את הרוחב, יש לי עיגול כעת על הדף, מצויר. אני רוצה לדעת כמה האורך של העיגול, כדי לקחת איזה בריסטול או איזה דבר, כמה חומר. תמדוד מקצה אחד לקצה אחד של העיגול, תעשה קו רוחב, תעשה פי 3, זה העיגול עצמו. ככה אומרת הגמרא. אז הלשון של הגמרא, רגע, אני אקרא לכם את הלשון שלו. כל שיש, איפה זה? נו, ברח לי. כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש ברוחבו טפח. זאת אומרת, תפוך, כל שיש בכל ההיקף שלושה, וברוחב יש טפח. שואלת הגמרא, מנה נמילה, מאיפה ראיה? אומרת, ראה פסוק, ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ויעש את הים מוצק, הוא עשה צורת ים מנחושת, ים הולך עגול בעיגול, ואז את הים מוצק, עשר באמה, ושפתו, משפתו עד שפתו, וקו 30 רוחב. זאת אומרת, שקו הרוחב תמיד יוצא שליש מהקו ההיקפי. הקו ההיקפי פי 3 מהקו הרוחבי. שואל הגאון מבינה, רגע, לא מובן, מה זה מעין הנמילה? מה פסוק? זה מציאות. כל אחד, כל ילד שלמד הנדסה, תיקח תמדוד. אני עושה עיגול, ואני עושה מודד, אז תמדוד ותראה. הגמרא אומרת, זה שכלי, זה רואים את זה בעין. אומר, אין, אל תסמוך אף פעם על השכל. מנה הנמילה, אני צריך יסוד מהתורה, שהתורה אומרת לי את זה גם. אפילו שאני רואה את זה בעיניים, אני צריך שהתורה תאמר. לכן גם למשל לגבי צאת הכוכבים. אתה יודע כמה ויכוחים יש בפוסקים, בפרשנים, עד הדור האחרון. מתי זה צאת הכוכבים? אתה אומר מתי שהכוכבים נראים, לא נראים, כן נראים, 25 דקות, אחד אומר 27 דקות, אומר 32 דקות, אז יש הבדל בין חורף לבין קיץ. והפוסקים, התוספות אומרים, זה לא מה שאיננו רואות. חכמים גזרו, מהלך מיל, אז מהלך מיל, יש 3/4 מיל, 3/4 מיל. אז יש 3/4 מיל, 13.5 דקות, 3/4 מיל. מהלך מיל זה 18 דקות. דעת הרמב״ם שזה 22 דקות. אבל הלכה לא נפסקה כהרמב״ם, אלא יחיד לרבים, הלכה כרבים. אז אנחנו לא הולכים אחר מה שאנחנו רואים. ואפילו אנחנו נראה אור, ואפילו אנחנו נראה שעדיין אין כוכבים. אנחנו לא יודעים לראות. כך אומר גם הגאון רב חיים מצאנז. אפילו שהוא סובר כמו רבנו תם, פוסק כרבנו תם, שזה 54 דקות נוספות, זה עדיין נקרא יום, ואחר כך יש לך את הזמן הנוסף, 18 דקות של בין השמשות, אבל בכל זאת זה זמן קבוע, ולא מה שאני אראה, ויבוא מישהו יגיד, אני מוכיח על ידי איזה דבר אחרת, לא, אותו דבר חזון איש כותב, באור החיים, בחלק אור החיים, כותב שגם אם יבואו כל העולם היום, ויוכיחו לנו איזה דבר, או גם אם יגלו מחר מחרתיים איזה כתב יד של הרמב״ם, ויצא איזה דבר נוגד מה שכל עם ישראל היה נוהג מדורי דורות, ואלפי שנים לא נווה ולא נשמע. זאת התורה, וכך קיבלנו אותה. איש מפי איש, ממשה רבנו עד ימינו אלה, אנחנו כך נעשה וכך נפעל וכך ננהג. לכן אמר דה גזירת האורייתא, אין לך רשות להרהר אחריה, כי התורה הזאת לא תשתנה בשום פנים ושום מזה. שמעשה רבי יונתן אב שיץ פעם אחת, ואיזה איש אחד היה מלומד גדול, לומד גמרא והכל, אבל רשע, היה כופר, מהמשכילים. ראה אותו, אוכל בשר חזיר. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה יהודי? איך אתה אוכל בשר חזיר? אתה היום מנחת תפילין, רשי רבנותם, התפללת, הכל. אומר הרב, אני מקיים מצוות רק מה שאני מבין אותם. אני בפרשה של החזיר, עדיין אני בתוך המחקר של זה. כל עוד לא שוכנעתי שהחזיר הוא אסור מבחינה שכלית, אז הוא ממשיך לאכול. אמר לו, רשע, רשע, מרושע. עכשיו הבנתי בזכותך פסוק בתהילים. דוד המלך אומר, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? לספר חוקי, לספר, זאת אומרת להתחיל לעשות תספורת. זה כמו זה. מכאן, מכאן הוא מתחיל לחקור. מה הטעם של החזיר, יש בזה איזה מיקרוב, יש בזה איזה חיידק, יש בזה איזה דבר. כמו שפעם, לפני 50 שנה, הודיעו שבאיזה אונייה הייתה איזה מגפה. בסוף התברר איזה חיידק, ורק יהודים לא חלו, רק הגויים חלו. עשו מחקר, התברר שהיהודים לא לובשים שעטנז, צמר או פשטים. מרבי עליו השלום שמע, זה מה הפקיע הלום, לא צריך אותם ולא את המחקרים שלהם. וכי אנחנו בגלל מהחיי המדענים, מפיהם של המדענים, אנחנו חיים עם מלא פיהם עפר. אנחנו נשמע רק לתורה, ואפילו אם יהיה להפך חס ושלום, אנחנו תמיד נקיים את דברי התורה. וכי התורה היא בשביל דברים גשמיים? לא. אחר אמר, אה אתה רשא אל הערער אחריה? אומר לו, רשא אמר אלוהים, לא לך לספר חוקיי, ותישא בריתי על לפיך. אומר, הוא אוכל בשר חזיר על לפיך. ואתה שנא את המוסר. אומר לו, דוד, זה שקר. אתה מתאבה לאכול בשר חזיר, ואתה אומר שעוד לא הגעת לחקר של הידיעה. ואחר אמר, ואם מנעפים חלקך, נו, אז איך הוא עושה עבירות כאלה וכאלה? זאת אומרת, הוא הולך אחר שרירות ליבו, ולא אחר הידיעה שלו, או מה שהוא רוצה לדעת או לא לדעת. מיד אחרי זה מה כתוב שם? כתוב שם, ותם מוצא מרים, ולא היה מים לעדה. ותם מוצא מרים, אומר השח, מכאן, שלא עליכם כשנפטר מת, שופכים את המים, שבשכונת המת, כמו בא בשולחן ערוך, שכונת המת, שלוש דירות, מאיפה שהוא מת, אם הוא מת שם בדירה. צריכים לשפוך את המים. למה? אומר השח, כי שמרים נפטרה, אז המים נפסקו. נשפכו המים. למה נשפכו המים? כי אסור לומר פלוני מת. משום שנאמר מוציא דיבה הוא כסיל. אז אומרים נפטר, או אומרים שבק חיים לכל חי, או קרה משכרה, אומרים פלוני אלמוני, קרה איתו משכרה, הוא נבקש בישיבה של מעלה, כמו שאמר למעלה, אצל רבה בר נחמני, אבל לא להגיד מת, כאילו התבטל, ביטול, זה נקרא מוציא דיבה. אז מה הם עושים? הם שופכים את המים. שופכים את המים, שרואים מים שפוכים, יודעים שיש שם באותו בית, לא עליכם, יש מת, ואז באים לעזור להם שם ולתת. זו הסיבה העיקרית. אחר כך אמרו, משום שהמלאך רוחץ את החרב שלו באותם מים, אז אסור לשתות אותם, אבל לא זו הסיבה העיקרית, סיבה העיקרית שלא יוציא דיבה. אחר כך התורה, אחרי שמספר את כל עניין פרה אדומה, היה ממר יבת קדש, בואו נדלג על זה, אברבנל כתב, 10 טעמים, מה החטא של משה רבנו? יש ויכוח גדול בין הפוסקים שם, מה מפרשים גם, אחד אומר למה היכה, אמר לו לדבר, אחד אומר היה שני סלעים, הוא היכה את הסלע השני, אחד אומר לא ככה, אלא הם רצו שיוצאים מים מפה ויוצאים מים משם, יש דעות שונות, אבל המפרשים אמרו, מוטב לא להתעסק בזה, למה? ככל שאנחנו נוסיף, מוסיפים עוד חטאים על משה רבנו עליו השלום, כאילו אנחנו מחפשים איזה עוון הוא עשה, מה, אנחנו לא מבינים בעניינים אלה. אז זוהר הקדוש כותב, שמה זה סלע או מה זה מים, אומר סלע, זה הקושי, עוד פעם ישבתם? אני, איפה התותח מים? תביא אותו. מה יהיה הסוף איתכם? מה אני גם שומר שלא תשנו? שומר שר השינה? מה זה צריך להיות? אז זה, איפה היינו אנחנו? עם הסלע, הסלע. אומר הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר. זה בתיקוני זוהר. אומר לי תיקון י' ח' אם אני לא טועה שם אומר רבי שמעון בר יוחאי כך אומר שים לב כשיש ויכוח או מחלוקת בין החכמים על איזה נושא וזה שם שמיים זה אומר כך וזה אומר כך אומר סלע המחלוקת מאיפה יצא המילה סלע המחלוקת כל המחלוקות שיש לנו בהלכה זה מקצצה מהסלע מה העניין מה הרעיון של רבי שמעון בר יוחאי הוא אומר, מה זה המים? המים זה התורה. גם כל פעם שבאילון הוא העם על משה, בלי סוף אתה רואה בתורה. גם בפרשת בשלח, מה נשתה? מה זה מה נשתה? הם רוצים ללמוד תורה, היה להם קושיה, באו למשה רבנו, אומרים לו, רגע, אתה אמרת הלכה כזאת, אבל הפסוק אומר כך, איך זה מסתדר, מתחיל להקשות ולתרץ, אז מתחיל לבאר להם. אז יש מים רעים, מים מרים, זה מים שאי אפשר לשתות אותם, זה תורה, לא מסתדר לי, יש לי קושיה, אני לא רגוע, אני רוצה להם מים מתוקים, זה מתיישב להם. ספו, היה להם קושיות גדולות בתורה. מסכן בדיוק היה משה רבנו נפטרה אחותו, מרים, הוא עונן עליה, אבל הוא צריך ללמד תורה את ישראל. באו אליו, והתחילו לזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדבר אל הסלע. מה זה דבר? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אנו אם תדבר אל הסלע, אז הסלע ייתן ממיו, כלומר מהיום והלאה לא יהיה קושיות בלימוד התורה. הם ילמדו תורה בשופי, בלי שכחה, בלי קושיות, בלי מהמורות, בלי עליות, בלי ירידות. הכל יהיה חלק כמו שמן. אז, אבל הערב רב לא רצו, הם אומרים לו תקה את הסלע. זאת אומרת, תקה... שאנחנו רוצים שיהיה כוסיות, זה מעניין, אומרים לו, זה אקשן. זה עושה כוסייה, תירוץ, זה סברה, זה אומר פירוש כזה, זה אומר פירוש כזה, זה רב גווני, נהיה יותר מעניין, אנחנו רוצים שיהיה יותר זה. ומשה רבנו בסוף יקע את הסלע, אומר הוא מאז, אנחנו אין לנו תורה חלקה, הכל הם קושיות והם פלפולים והם תירוצים ומחלוקות וסברות, נוגדות וסותרות. ולכן זה מה שאמר, היקה את הסלע, עכשיו צריך להקות, יש לימוד קשה ויש לימוד קל. מאז נגזר עליו על משה רבנו, לכן לא תביאו בגלל שהוא היקה את הסלע, אומר רבי שמעון ברחי זה היה. ולמה הערב רב עשו את זה? תשמע מה שהוא אומר. אמרו הערב רב, אם משה רבנו לא יקה את הסלע אלא התורה תהיה חלקה, אז לא יהיה רבנים. שימו לב, כולנו נהיה חכמים כמו שיהיה לעתיד לבוא. הנביא אומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לאשר אשאיר. אומר, כולם ידעו, כולם יהיו, וניבאו ביניכם ובנותיכם, כולם יהיו חכמים, כולם יהיו נביאים. אז אמרו הערב רם, מה אם כולם יהיו חכמים, אז לא יהיה רבנים. אנחנו רוצים, כך אומר רבי שמעון, שיהיה גדולים ויהיה קטנים, ויהיה רבנים, כדי שאנחנו נשלוט על הרבנים, ובאמצעותם אנחנו נשלוט על העם. אז זו הייתה התוכנית הזדונית של הערב רב, שהשיתו את משה רבנו, הכעיסו אותו, עד שהיה מוכרח להקות את הסלע, שיהיה גדולים ויהיה קטנים, שהתורה לא תהיה מובנת, אלא על ידי שיבוא חכם שילמד אותי, והחכם הזה יהיה בבעיה גדולה, שיבוא ערב רב, רשעים יבואו, ירצו לשלוט עליו, להגיד לו מה להורות, או לאיים עליו, כדי שהם ישלטו ככה באמצעותו על כל העם. אחר כך הם אומרים שמה, איפה הבאת אותנו למקום הזה, לא מקום זרע, וטענה, וגפן, ורימון, מה קרה שהם עצרו באמצע? הרי יש שבעת המינים, נכון? מוישה. איך כתוב? ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, זית שמן ודבש. הם עצרו איפה? ברימון. תאנה וזרע ורימון. תאנה וגפן ורימון. והלו, יש גם זית ודבש. דבש זה תמרים. לא יכולו להגיד זית ודבש. למה? היה להם זית ודבש. איפה היה זית ודבש? המן... כתוב עליו את טעמו כצפיחית בדבש. היה לו טעם של תמר. אז הם לא יכולים להגיד, אנחנו רוצים תמרים, יש לכם במן. אחר כך זית, והיה טעמו כטעם לשד השמן. זה שמן זית, היה לו שמן זית. אז במן היה גם שמן זית וגם תמר. לכן שמה לא אמרו. אמרו רק וגפן תאנה וגפן ורימון. כך אמר... ונתן ממר, נפטר אהרון הכהן בפרשה שלנו. אהרון הכהן, זה עוד חודש הפטירה שלו, א' באב. הוא היחיד שבתורה נזכר יום פטירתו. זה היה אחד לחודש החמישי, אחד לחודש אב. כתוב שמה שבחו את אהרון, כל בית ישראל. כמרה שואלת עלו אצל משה רבנו, הוא כתוב בפרשת וזאת הברכה. ויבכו בני ישראל את משה. 30 יום, שמה כתוב בני ישראל, ולו אצל אהרון כתוב בית ישראל. מתרץ את הגמרא שמשה רבנו היה מלמד אותם תורה. מי לומד תורה? גברים. אז הגברים נקראים בנים. אז מי הספיד אותו? בני ישראל שלומדים את התורה, יודעים מי זה משה. נכון שגם אנשים בחו, אבל הם בחות בגלל שהוא אדם גדול, לא יודעות את הערך שלו, אבל אנחנו ישראל שלמדו אצלו, הכירו מי זה משה רבנו, היו בוחרים. עמידו אהרון הכהן, היה רודף שלום ואוהב שלום, משכין שלום בין איש לבין אשתו, כמו שבעבוד רבי נתן הביא שם 80,000 בחורים שקוראים להם אהרון, שההורים שלהם היו ברוגז והיה קרע ביניהם, ואהרון הכהן השלים משכין שלום בין האבא לבין האמא, ואחר כך נולד בן, קראו לו אהרון על שמו. אלה 80,000 חלוצי כתף, יש לפי הלכה, אדם לא הלך עם אביו או אמו נפטר, צריך לחלוץ את הכתף השמאלית ולהרים את ארונו על כתפו. היום לא יודע, לא נהגו בזה, אבל לפי הלכה צריך חלוץ כתף. יצאו חלוצי כתף אחרי ארון הכהן כדי ללוות אותו, לעשות לו כבוד. אז אומר, זהו שאהרון הכהן בחו אותו. רבי נתן אייבשיץ אומר, למה בחו אותו, שמה כל בית ישראל, וכאן כל בני ישראל, אומר בלשון חידודים, כל אחד תלה תקווה שהוא יירש אותו. אצל אהרון הכהן ידעו, אי אפשר לירש אותו, זה כהן. רק כהנים יכולים לבוא במקומו. וכבר הלבישו את אלעזר הכהן, אז אין מה לעשות. אז ברכו כל בית ישראל. אבל אצל משה רבנו, כל אחד חשב שאולי הוא יהיה משה רבנו. הצראו שיהושע בן נון, הוא האיש שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא לקחת את הירושה הזאת. אז זה אמר, גמרא אומרת, מסרת שבת, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזב, שנאמר, נודי, נודי זה נוד, נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. שאלו, למה צריך לספור? אדם סופר אומר, מפני שהרבה אנשים שיש לו עליכם לוויה של איזה צדיק, הולכים שם, אז יש הספד, אז הם בוכים. אבל הם לא בוכים על הצדיק. הוא בוכה על המכתב שקיבל ממס הכנסה השבוע. והשני בוכה הצרות שעשתה לו אשתו, ותובעת ממנו ממון וזה. שלישי בוכה שהילד שלו חולה. לא, לא, לא על הצדיק, הוא תפס טרמפ על ההספד והוא בוכה. הקדוש ברוך הוא מה עושה? סופר את הדמעות, איזה נטו דמעות על הצדיק, ואיזה זה... לא זה. ועוד תירוץ, ידוע שאין עין הרע שולט בדבר שלא ספרו אותו. שהגמרא אומרת, אין הברכה מצויה, לא בדבר המדוד, לא בדבר הספור, ולא בדבר הסכול, אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר, יצב אדוני איתך את הברכה באשמך. אז אומר, כאן הקדוש ברוך הוא סופר כדי שישלוט עין הרע, שלא ימותו עוד צדיקים. די, מספיק. אלה שמתו, חפרו עלינו. יותר לא צריך שימותו. אז שמה מובא פני יהושע עליו השלום שנפטר, הוא ציווה שלא יספידו אותו. הנודע ביהודה היה באותו דור, באותו עיר גם כן, והספיד אותו. אמרו לו, רבנו, הרב הציבה, שלא יספיד אותו. אומר, כן. יש בגמרא שרבי אליעזר הגדול נפטר, רבי עקיבא קרא עליו את הבגדים ושרט את גופו. שאלו את רבי עקיבא, מה אתה עושה? כתוב בתורה, בנים אתם אדוני אלוהיכם, לא תתגודדו. ולא תשימו קורחה בין עיניכם למת. אסור לתלוש שערות של המת. אסור לקרוע את העור, את הפנים, את הידיים, את הזרועות. מה אתה עושה? זה ככה הגויים עושים. אמר, מה שאסרה תורה על המת לעשות? אני לא על המת עושה, על התורה שלו שאיננה. אני לא בוכה עליו. אני בוכה על התורה שהוא לימד שנעלמה עכשיו. וזה מותר. גם כאן אמר להם הגאון הנודע ביהודה, אני לא מספיד את הפני יהושע, אני מספיד את התורה של הפני יהושע שהסתלקה מהעולם. על הדור שלנו, אותנו אני מספיד. אותו דבר היה עם רבי עקיבא איגר. עקיבא איגר היה ענב גדול. הוא כתב צוואה שבי לספידו אותו בכלל. חתנו, החתם סופר. חתנו בנישואים שניים. נפטרה אשתו, לקח את ביתו של רבי עקיבא איגר. הוא הספיד אותו. אמר לה, אמר בתחילת ההספד, אף על פי שהוא הגאון, איש ציווה שלא יספידו, אותו הוא ציווה שלא יספידו. אבל התורה שלו, הרבה עקיבא איגר היה יודע כמה אותיות יש בגמרא. תראה הגאות רבי עקיבא איגר על הגמרא, על כל אות ואות, איזה דקדוקים. תראה דרוש וחידוש רבי עקיבא איגר. תראה הגאות רבי עקיבא איגר על השולחן ערוך. איזה גאונות, איזה בקיאות, איזה עמקות. אז ההוא החתם סופר התחיל לפקוט על זה, התחיל לתאר את התורה שלו ואמר זהו. רבי שלמה קלוגר אותו דבר, גם הוא ציווה שלא יספידו אותו, והספידו אותו חכמי דורו לאור שני התקדימים הללו. אז הבנים שלו אמרו, עכשיו מובן מה זה תמיד חכם שלא נספד כהלכה. הוא ציווה לא להספיד, לא מספידים אותו לא כהלכה, זה שנספד שלא כהלכה. ולשון ככה של זה. אחרי זה יש לנו הפרשה שלנו, גם שירת הבאר, אחד הדברים היפים. הנהדרים, הפרשה הזאת מלאה מכל מיני עניינים ונושאים. מה היה שם? עת ועה בסופה, הגמרא אומרת, עת ועה, והיו שני אנשים שהיו מצורעים. אחד קראו לו עת, והשני קראו לו והב. והם היו הולכים בסוף המחנה של ישראל, כי אסור היה להיכנס לתוך המחנה של ישראל מי שמצורע. וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זעם וכל טמא לנפש, כך קראנו, עכשיו במדבר. אז הם היו עת ועב. עכשיו ישראל לא ידעו, האמורים האלה עם מחשמם, אמרו יבואו ישראל, התחבאו בתוך מערות ועברו בנקיק שם הבורדי, אנחנו נשליך להם עליהם אבנים גדולות ונהרוג אותם. דאפינו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר שתנו עליי, אל תדאגו. היה שם מערות, צד אחד מערות, הצד השני סתעים. חיבר הקדוש ברוך הוא רמז להר, תקרב ההר ונסגר יחד, כמו מנעול רב בריח של זהו, של השווקים ככה. ואז עשה להם שם רסק, תפוחי עץ, עגבניות, עם הכל יחד, התרסקו לחלוטין. וישראל לא ידעו, רואים הר מישור, הולכים על הר ולא יודעים מה קרה, מה יש בפנים, יש שם ממולאים, לא ידעו. עכשיו איך ידעו את הנס? אמר להם הקדוש ברוך הוא רמז לבאר, הבאר עברה, והמים עושים הכל, מגלים הכל החוצה. והנה יצא החוצה דם ועצמות וכל מיני חלקים ורמינן, המכון הפתולוגי שמצילנו, וזה התחיל לצאת. מי ראה את זה? עת ועב. והוא קראו לישראל, אמרו בו תראו, וואו, עמדו ישראל, אז השיר ישראל את השירה הזאת הנעולה, באר חפרו הסלים, קראו נתיבי העם. אז הוא מפרש עת ועב. אבל אתה תראה דבר מעניין, מי שיקרא מחר את ה... כולם קוראים את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, ורואה שמה דבר פלא. עת ועב בסופה, אונקלוס, לא, מה מתרגם? בוא נראה. על כן יתאמר בספרה כרבין, דעבד אדוני על ימה דסוף וגבורה דען נחלי ארנון. איפה עת? איפה ועב? אז יקשה את זה, ראיתי, היום ראיתי, מי זה חתם סופר? אני אומר, הוא יקשה את זה. למה אונקלוס לא תרגם שעת ועב היו שני מצורעים? הוא אומר, תדע, אונקלוס כתב לפי רבי אלעזר הגדול, הוא תלמידו של רבי אלעזר הגדול. ואלעזר הגדול בגמרא חולק, הוא סובר שאיפה מצורע אסור היה להיכנס, שנכנסו לארץ ישראל, פה. אבל במדבר, כשאם היה איזה מצורע, יכול להיכנס למחנה. אין איסור להיכנס למחנה. החכמים חלקו עליו, אבל רבי אלעזר סובר שבמדבר לא תפס ההגבלות, לא תפסו ההגבלות והאיסורים על צרעת. אז אם כן הוא לא סובר את זה, הוא חולק. מי שבמדרש אמר עת ועב שזה היה שני מצורעים, זה לפי סברת חכמים. עכשיו אונקלוס הוא תלמידו של רבי אלעזר, לכן לא פירש את זה. זו הסיבה שלא אמר את זה. כך אמר הוא במדבר מתנה, מתנה נחליאל, היה עם רבי ישראל נרוזין עליו השלום, ידוע הוא היה מחלק הרבה צדקה. והיה מתנהג בעושר גדול, והיה מחלק לעניים, היו מלא עניים באים על פתח ביתו כל יום, תן להם צדקה. הוא ורב חיים מצאן, זה היו משהו ידוע. יום אחד הגיע איזה עשיר אחד גדול, שפשט רגל, ובא לרב, אמר, תפלל עליי, והביא איתו חבילה של דינרים, הרב. לקח את זה הרב, את הפתק של הברכה לקח, את הכסף, החזיר לו, מותקע את זה חזרה. אבל למה הרב לא לוקח? אומר כתוב, הוא ממדבר מתנה. מה זה מדבר מתנה? מה זה מדבר? הגמרא אומרת, אצל יואב, כתוב בפסוק, כשנפטר יואב, ויקברו את יואב בביתו אשר במדבר. שואל הגמרא, ריבונו של עולם, מה יואב היה גר במדבר? יואב היה גר מתוך העיר. למה קורה לו במדבר? אלא הבית של יואב היה דומה למדבר. הפקר. מי שרוצה להיכנס, נכנס. שרוצה לאכול אוכל, שרוצה לשתות שותה. עוד, הבית של יואב היה כמו מדבר, כמו מדבר אין בו גזל. אתה תלך למדבר עכשיו, אם תמצא שם עץ דקל, תאכל. מישהו יכול להגיד לך משהו? ארנונה לא משלמים, מיסים לא. כלום, לא שייך לאף אחד, זה הפקר. אתה רוצה לקחת חול, תיקח, רוצה לקחת מים, תיקח. מה שתמצא במדבר, הרי אלו שלו. אותו דבר, יואב, בבית שלו לא היה אפילו מה אחת של גזל, אומרת הגמרא. אמר לו, מדבר זה בלי גזל, אתה כעת פשט את הרגל, אתה חייב כספים לאנשים, אתה מבין לי כעת מתנה? לך, זה כסף של גזל. מכאן, אחד הראיות, ספר חסידים כותב, מי שחייב כסף לאנשים, אסור לו להפריש מעשרות. והמעשרות שהוא נותן זה גזל. מפני שהוא חייב קודם כל לפרוע את החובות שלו, פריעת בעל חוב המצווה. ובעל חוב נקרא עבד. הגמרא אומרת עליו, לאו כל כמיני דשבויי נפשי עבד, הכתיב, עבד לווה לאיש מלווה. אז יש דימויות במצוות, פעמים בן אדם עושה מצוות על חשבון עבירות, על חשבון המצוות. זה לא נכון. אחרי אמר לו, ממדבר מתנה, אז אתה תעשה. עכשיו יש גמרא ביומה אדם את חטא. גמרא שלנו שואלת, אם עברו רוב שנותיו של אדם, ולא עשה עוון, שוב לא יחטא. מה זה רוב שנותיו? הגיע לשנת ה-36, עבר 35 שנים. כי חיים של האדם ממוצע זה 70. ימי שנותנו בהם, 70 שנה, והם בגבורות 80 שנה. אז עבר חצי ל-35. עבר אחרי 35, יום אחד, יום אחד בשנה, חשוב שנה. הקשו על אהרון ומשה, משה ואהרון, פה זה היה כבר בסוף. וכבר הגיעו לגבול של עמון, מואב, עוד מעט הנה, את ציחון הם הרגו כאן, בפרשה שלנו, תחקו את ציחון, וקרוב גם את כל שונאי ישראל, יהי רצון. אז הרגו אותם, הרגו, זה איפה מתי היה שנת ה-40, ונפטר אהרון. בין כמה היה אהרון שנפטר? 123. וכמה היה משה שנפטר? 120. איך זה היה לו? רוב שנותיו לא עשה אבון. איך עשו אבון? לפי מדרגתם זה אבון. תירוץ שלפני זה לא נגזר עליהם למות בכלל, אז עדיין לא הגיע אפילו למיעוט שנותיו. מתי זה רוב שנותיו? בסוף שהוא נפטר, אז יש לך את רוב שנותיו. אבל במציאות לא היה צריך למות משה רבנו בכלל, היה צריך להיכנס לארץ. וכן אהרון לא היה צריך בכלל למות. אז אפילו שהוא נהיה בן 123, זה לא סיים את שנותיו, עוד לא התחיל את שנותיו, צריך להיות אלפים שנים, עד היום היה חי. אז אם כן, אין כאן רוב שנותיו, לכן על זה אמר, דווקא שאם עבר את רוב שנותיו, איפה ששייך להגיד רוב שנותיו של אדם, אבל לא כאן, כאן עבר זמנה. הכי אומר עמו שלים בו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה זה עמו שלים? פשט זה משל, אלה שאומרים משלים. בואו חשבון, זאת אומרת, תראו את העיר חשבון, איך הייתה, חשבון הייתה שייכת למואב. וסיחון כבש אותה ממואב. ואנחנו נצטבנו על תצר את מואב, ואל תתגר במלחמה. ואילו, איך ישראל לקחו את חשבון, כמו שנראה בהפטרה בפרשה שלנו, על ידי שסיחון, עמון ומואב, תהרו בסיחון, כך אומרת הגמרא. אז אם כן אומרו המושלים, אבל הגמרא מסר ברבה בתרא אומרת, כן אומרו המושלים, אלו המושלים ביצרם. מי שיודע למשול על היצר הרע שלו. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. שאם אדם לא עושה חשבון לדברים קטנים, הוא עושה עבירה, ככה מדרש אומר. אם חכם גדול, נגיד חיסר דקה לשיעור, אז גורם שאיש חכם קטן יבטל תורה אותו היום בכלל, ואנשים שנמצאים בכלל רחוקים מהדת יעברו עבירות כבדות. זאת אומרת, אם אדם גדול עושה עבירה קלה, גורם לאחרים לעשות עבירה גדולה. וכן אומרו המושלים אלה החכמים הגדולים, בואו חשבון, צריך להיזהר מאוד שאצלו אפילו עוון קטן, נדנוד עבירה, גורם במקום אחר. מה שחכמי המוסר אומרים, אם נגיד איזה תלמידי ישיבה יושבים לומדים בישיבה ופתאום הפסיקו את הלימוד בישיבה, קרה איזה אסון בסוף העולם, השני, יש איזה עבירה גדולה, או קרה איזה אסון גדול במקום אחר. למה? אצל אדם שקרוב לקדוש ברוך הוא, לכלוך קטן עושה קטם. אצל אדם אחר שכל הבגד שלו קטמים, עד שיבוא איזה לכלוך גדול, עד שזה יהיה ניכר. מה שאין כן כאן. אז אומר, כן אומרו המושלים, ועוד אמר, בואו חשבון, מה זה חשבון? איזה על זה במדרשים הרבה ביורים, נגיד משהו קצר מאוד. אומר, בואו חשבון, ידוע, נגיד, אדם הרוויח שקל אחד, והשני הרוויח 1,000 שקל. מה ההבדל ביניהם? זה אחד, אבל אם אתה כותב את זה בנייר, זה יש לו אחד, והוא יש לו 3 אפסים. ככל שיהיה אפסים יותר, יהיה מספר יותר גדול. מה הסוד? ככל שאני עושה מעצמי 0, ואני מתנהג בענבה, ואני אומר, אני לא יודע תורה, ואין בי מצוות, ואין בי כשרות, ואין בי מעשים, ואין בי זה, אז הגדלות של האדם הולך ונהיה גדול יותר, כמו משה רבנו עליו השלום. כמה שהיה ענב יותר, נהיה יותר גדול. אומר, בואו חשבון. אז זה, על ידי אפסים, אתה מוסיף עוד 0, נהיה עוד 1,000, אך נהיה 10,000, אך נהיה 100,000, אך נהיה 1,000,000. בואו חשבון. אומר רב חידה עליו השלום, לכן בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בשם אותיות יוד כו כלשמו. זה רעיון מדהים מה שהוא אומר שם. אומר יוד כו כמה מספר שלו, הישנים גם מסכימים עם המספר 26, נכון? 2 ועוד 6 כמה יוצא? 8. עכשיו אם תיקח 8, למה בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בזה? הוא אומר, תשמע, השמונה הזה, אם אתה מכפיל אותו כפול 2, נהיה 16. 1 ועוד 6, 7, הוא יורד. אם אתה מכפיל אותו ב3, כמה יוצא לך? 24. 2 ועוד 4, 6, ירד עוד 1. אתה מכפיל אותו ב4, 32. 3 ועוד 2, 5, תראה, ירד עוד 1. מכפיל אותו ב5, 44. מכפיל אותו ב6, 48, 4 ועוד 8, 12, 1 ועוד 2, 3. מכפיל אותו ב7, כמה יוצא? 56. 5 ועוד 6, 11. 1 ועוד 1, 2. מכפיל אותו ב8, כמה יוצא? 64. 6 ועוד 4, 10, 1. אומר הקדוש ברוך הוא, כבכל ענב, ענבתן. הוא מחפש איפה הקטנים נמצאים, לא איפה אדם שמגדל את עצמו. לכן שמו הגדול והנורא, שהוא יוד כו-כ, כל שאתה מכפיל אותו יותר, אתה חושב שאתה תקבל יותר, למעשה איפה שמעט יותר, שם יש העיקות יותר גדולה. זה עם ישראל, זה הסוד של עם ישראל. אז בכל הוא יזכה אותנו ואותכם להיות בנעים תורה וחוכמה, בינה ודעת, ושפע וברכה והצלחה, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונזכה לגאולה השלמה.